עכשיו אחרי שכולנו כבר קדושים וטהורים, שנחזור שוב ללימוד תנ"ך. טוב, זוכרים מה דיברנו פעם שעברה לפני כן? מה? למה זה נחמד? רקע כזה יפה. אחרי שדיברנו, אתם זוכרים מה דיברנו פעם שעברה? עברנו מתקופה אחרו. כן, דיברנו תקופת שלמה, אני אפסיק לך סקירה של כל התקופת המלאכים. אני הייתי רוצה שנעשה את השיעור הזה בעצם, כאילו רצוף. כמה שיעורים יש לנו בשנה? איזה 50 שיעורים בשנה נניח? 40 שיעורים? שנעשה 40 שעות רצופות של ספר המלאכים. אז נוכל לראות כאילו מהלך שלם, מתחילת ספר עד סופו. אבל מה לעשות, צריך לעבור שבוע בין שיעור לשיעור, אז צריך איכשהו לשמר את הרצף. אז דיברנו תקופת שלמה, דיברנו על פילוג המלאכה, עברנו לתקופת אחאב. טוב, פעם שעברה דיברנו על, אם אתם זוכרים, הצד המדיני יותר, היחסים המדיניים, הבין-מדיניים, בתקופת אחאב, ששם ממש כבר יש שתי ממלכות. איפה בא לידי ביטוי בצורה הכי קיצונית שיש פה שתי ממלכות, שהן ביחסים טובים. זוכרים, דיברנו בתקופת פילוג המלאכה, לא היה מובן מלאף שפה שני עמים, שני עמים, שתי מדינות שני עמים. היה פה עם אחד, וזה קבוצה, קצת פורעת חוק. לאט לאט זה הלך ונוצר כשני עמים. וכל הזמן הם מאבקים ביניהם, כל אחד משך בכיוון שלו. תקופת אחאב היא התקופה שהכי מבליטה שיש פה שני עמים ממש, כי הם ביחסים טובים ביניהם. יהושפט ואחאב כורתים ברית ביניהם. דיברנו את דבר השבוע, אני לא נלך את זה עכשיו. הם מחתנים את הבנים שלהם ביחד. הבן של יהושפט עם הבת של אחאב. כלומר, עד כדי כך נפרדים שאנחנו הולכים להיות חברים טובים. נכון? כל דבר אנחנו לא שני עמים נפרדים, וכל אחד תופס שהוא העם הנבחר, כן, הוא צריך המוביל השולט, אז אנחנו עוברים ורבים בינינו, כן, באשה ואסן רבים ביניהם. אבל אם יש פה שני מדינות, אז טוב, למה לריב? אפשר לחוץ ברית שלום בינינו. וזה עוד יותר מבליט עד כמה יש פה שני עמים נפרדים, שתי מדינות נפרדות. ולכן אנחנו עוזבים עכשיו את ממלכת יהודה, עיקר האירועים עכשיו בספר מלכים התמקדו בממלכת ישראל, עד החורבן, על החורבן של ממלכת ישראל. שם הדברים מתפתחים, שם השלב הבא שלנו. והתקופה הבאה זו תקופת בית אחאב. אז דיברנו פעם שעברה על הצד המדיני, זוכרים?
כן, ממלכה עצומה לאחאב.
הצד אחד, שגשוג אדיר, כן, שלושת הממלכות, יהודה, ישראל וצור, בברית שלום, מה שמחזק את שני עמים, במקום לריב אפשר להיות חברים טובים, וזה רק יחזק את הצד הכלכלי. והמסחר והתרבות עוברת מצד לצד, התרבות הפניקית, במיוחד האלילית, גם מגיעה לישראל בדמות איזבל, הבת של מלך סידון, שמביאה את עבודת הבעל לישראל, וכולם שמחים ומאושרים, וישראל הופכת להיות מעצמה חזקה מאוד, קואליציה של מעצמות, שמצליחה להתמודד בצורה טובה מאוד נגד ארם, והכל פורח, והכל שמח. חוץ מהמאמן הרוחני. המאמן הרוחני, עבודת הבעל יחס לישראל, שזה שלב מהפכני בעם ישראל, לא היה דבר כזה מאז אברהם אבינו. כן, עובדים, עוזבים את העבודה הזרה, ומתחילים לעבוד את הבעל. ראינו את הבעל קצת לפני כן, אבל בצורה כמו שעכשיו הוא נכנס לישראל, עוד לא ראינו. זה בא לידי ביטוי, זוכרים, דיברנו על זה, על יריחו. שחיאל בית האלי עוזב את בית אל מעגלים, והולך ובונה את יריחו. כאילו, מפנה את הקדוש ברוך הוא מהעולם. כי שאר עבודה זרה, אפשר לעבוד את השם, וגם כמה פסדים ביחד. יש לנו הרבה אלים.
גם זה נורא.
כן, זה היום נורא, אבל זה אפשרי פילוסופית. אין בעיה עם זה. הבעל הוא אל יחיד. הוא אבי האלים. הוא אל הגשם, הוא אל החיים והמוות. אז הוא שולט בכל הזה. או השם או הבעל. אחת מהשניים. וכשאיזבל מכניסה את הבעל לישראל, היא עושה חיסול. מודע של כל עבודת ישראל, עבודה של ישראל. מחריטה את כל הנביאים, אנחנו מדבר, נקרא את זה עוד שנייה, ומשליטה את עבודת הבעל כאל בלעדי בישראל. ומוצאים את הקדוש ברוך הוא מחוץ, מחוץ למדינה. היום אין נורא, מצב כזה עוד לא היה בעם ישראל אף פעם. ויהון
הנביא עוצר את המטר.
כן, עכשיו תפקיד של יהון. אני רוצה שהיום מה שנעשה, בואו נקרא ביחד תנ"ך. בסדר, כולכם מכירים את הסיפור, אבל לא נקרא אותו ביחד, על אחאב. אנחנו במלאכים א',
מלאכים א' ט"ז.
בוא נראה.
ט"ז פסוק.
נקרא את הסיפור, עוד שהוא מוכר וידוע, נתחיל מי"ז. בסדר?
כן.
בסדר? איך שאחאב, איך שאליהו פורץ לסיפור, עכשיו בסיפור אליהו, איך שאליהו פורץ לתוך ספר בן אחים, המשפט הראשון שאנחנו מתקנים בו, הנתון הראשון, פרק י' ז', פסוק א', ויאמר אליהו התשבי מתושבי גלעד, אל אחאב, חי השם אלוהי ישראל אשר אמרתי לפניו, אם יהיה השנים האלה תר ומטר, כי אם לפי דברים. אתם עובדים את הבעל אל הגשם, אתם חושבים שיוריד לכם גשם, אני אפגע בכם במקום הכי אנטי, הכי שמסותר את הבעל, אין גשם יותר. כי אם לפי דברים. כשאני אחרתי, אני אתן לכם גשם. והוא עוצר את הגשם. הסיפור ממשיך, אני לא נקרא את כל ההמשך. הבעיה שאליהו עצמו גם נפגע מהגזירה שלו. כי אם אין גשם, אז כולם סובלים. אם אליהו סובל, הוא מחפש איפה הוא יוכל לחיות, מה הוא יוכל להתפרנס. אז הוא עובר ממקום למקום, לא נקרא את כל זה. אני רוצה שנבוא לפרק י' ח'. פרק של האימות בין אחאב לבין אליהו. שלוש שנים אין גשם. עכשיו מה זה אומר? אנחנו היום לא מבינים מה זה אומר שאין גשם. אנחנו אומרים משיב רוח ומוריד הגשם, ותן טל ומטר. אנחנו לא מבינים מה זה אומר שנים בלי גשם. אין גשם, אז תתפילו מים, מה הבעיה? אבל אם אין גשם, באמת לא צומח שום דבר, אין תבואה, אין אוכל, אין חיים. שלוש שנים של בצורת, כמו שנה אחת אפשר איכשהו להסתדר, שצד במחסנים, שם השנה שעברה משהו. שלוש שנים כבר חיסלנו את כל התבואה הקודמת, אין מקררים, אין חומרים משמר, ואין אוכל. לא, שלוש שנים אין אוכל.
זה גם היחס אל הבעל היה כל כך חזק, כלומר, אם הוא אל הגשם, וכל החיים בארץ תלויים בגשם, אז בעצם הוא גם זה
שמחליט יהיו חיים ומוות? הבעל הוא אל החיים והמוות. בגלל הגשם.
בעבודה
הזאת. אנחנו לא מספיק מרגישים מה זה אומר גשם. כל מי שאומר מסכת תענית, תקרא מסכת תענית מרגיש מה זה אומר, מבטיח של גשמים. אנחנו בתפילה, משיב הרוח, מוריד הגשם, מחלקל חיים בחסד, מחייבת עם ברך הנרמים. זה תהליך אחד שלהם. אם יש רוח ויש גשם, אז יש חיים. בלי זה אין חיים. אנחנו לא מספיק מרגישים את זה. הגשם זה החיים. זו ברכה הגדולה ביותר שהקדוש ברוך הוא מבטיח לישראל, זה ונתתי גשמכם בעיתם. אני אוריד לכם גשם. בניגוד למצרים שלא צריכה גשם, ארץ ישראל חיה על הגשם. השלוש שנים שאין גשם, צריך רק לחשוב מה זה אומר. התנ"ך לא כך מתאר לנו את זה, אבל זה מגיפות אדירות. זה מוות אדיר. לא יודע כמה עשרות אלפים נהרגו שם ברעב. ברעב ובצמא. זה מצב היומנו. המעניין הוא ששלוש שנים אין גשם, ומשום מה, זה לא גורם לעם ישראל לחזור בתשובה. זאת אומרת, הנה עובדים את הבעל, איזבל עושה הכל כדי להחריט את עבודת ישראל, את עבודת השם מישראל. היא לא משאירה זכר לעבודת השם. עוד שאני אקרא. כי הבעל, הוא עולה גשם. נו, אז אני בטוח שבשנה הראשונה של הבצורת, כולם התפללו בחוזקה לבעל, וכולם התפללו ועבדו אותו והקריבו לו קורבנות ועשו מה שצריך. ולא היה גשם. בשנייה, בשנה השלישית. הבעל לא עוזר. אז לכאורה, המסקנה מתבקשת, חבר'ה, הבעל לא עובד. נו, אולי תחזרו אחורה, אולי השם הוא האלוהים. משום זה לא קורה. הרי זה מה שאליהו רוצה. אליהו רוצה את הגשם, לא בשביל לגרום לאנשים לסבול. כדי שתבינו, מי מוריד פה גשם? מי באמת אל החיים ואל המוות? בשלוש שנים אין גשם, בשלוש שנים יש רעב, אנשים מתים, בטוח מתים מזה. ומשום זה לא גורם לאף אחד. לעשות את זה תופעים את אחורה. מאוד מעניין למה. מעניין מאוד למה. אבל הסיפור שלנו בסיפור, אני רק רוצה לקרוא את הסיפור. הסיפור שלנו מתחיל בשנה השלישית. בואו נקרא פרק י"ח. סיפור מרגש. כולכם מכירים אותו, אני לא באמת נקרא אותו אולי מהר. של מעמד הר הכרמל. וימים רבים, ודבר השם היה אל אליהו בשנה השלישית לאמור, לך יראה אל אחאב, ואתנה מטר פני אליהו. עכשיו, פה נקודה מאוד חשובה ומאוד מעניינת. השם אומר אליהו, בצורה חד צדדית, לך, תגיד לי לאחאב שעכשיו אני נותן גשם. זה קצת לשבור לאליהו את המילה, נכון? הרי אליהו אמר, חי השם, אשר אמרתי לפניו, לא ישראל אשר אמרתי לפניו, אם יהיה השנים האלה תל ומטר, כי אם לפי דברי, אני אגיד מתי יהיה גשם. ואני אגיד שיהיה גשם, רק שעם ישראל עשה בתשובה. אז זאת המטרה שבגלל אני יוצא את הגשם. בא השם, בצורה חצת, היא אומר לאליהו, תגיד לאחאב, היום ירד גשם. זה קצת צורם, כאילו, איך אליהו אמור להגיב לזה? אתה הורס את כל המשפט שלי, כן? כמו ויכוח בין אבא לאמא, האבא אומר, לא תקבל סוכריה, נכון? מה עושה הילד? לך לאמא, את רוצה סוכריה, אני אתן לך סוכריה. זה יום נורא, שברת את ה... כן, טוב, זה לא שיעור זוגיות עכשיו. נכון? אליהו אומר, אין גשם, אתה אומר, תגיד לאחר, היום יהיה גשם. בלי חזרה בתשובה, בלי שמצינו את הבצורת הזאת. תגיד לו שיהיה גשם. ותנה מטר על פני האדמה. זה קצת, אנחנו מתחילים להרגיש פה את ה... איך נקרא לזה, מערכת היחסים בין אליהו לבין הקדוש ברוך הוא. זה יהיה מאוד חשוב בהמשך. מלך אליהו להיראות אל אחאב, והרעב חזק בשומרון. עכשיו נתחיל פה איזה מאמר מוסגר. וכך אחאב אל עובדיהו אשר על הבית. אחאב קורא לעובדיהו. מי זה עובדיהו? עובדיהו היה ירא את השם מאוד. והיא באחרית איזבל את נביאי השם, וכך עובדיהו 100 נביאים, ויחביאם 50 איש במערה, וחלקלם לחם ומים. מדהים. זאת אומרת, אחרי שאיזבל עושה פה מרדף, אחרי הנביאים, כי הנביאים אלה שמייצגים את דבר השם, הם אלה שהם עובדי השם. אם אין נביאים, אין עבודת השם בישראל. כן, עם ישראל זה עם, תקח אותו נעש, תיקח אותו. אם לא יהיה נביאים שידריכו אותו, נביא נביאי בעל, אז כולם עובדו אותו בעל. מחריטה באופן שתתית כל נביאי השם. אין תקופה כזאת בהיסטוריה, שיש ממש מסע רדיפה המוני נגד כל עובדי השם, נגד הנביאים. והעובדיה הוא מצליח להחביא 100 נביאים, וחלקה אותם לחם ומים. במשך 3 שנים, איך הוא עושה את זה? וזה נסיבות נפש, עובדיהו לא היה סתם אדם, היה אדם שמקורב לשלטון. זאת אומרת, שדווקא האדם שהכי קרוב לאחאב, מתחת לאף שלו, מצליח להחביא 100 אנשים, מעשה מאוד אצילי של עובדיהו. אז מה רוצה אחאב ממנו? והיום אחאב אל עובדיהו, לך בארץ אל כל מעייני המים, וכל הנחלים, אולי נמצא חציר, הוא נחיה סור סופרת, ולא נחית מהבהמה, אולי תמצא איזה חתיכת משהו ירוק, שישר להכין אותו לפחות הסוסים. כאילו, לא רוצה להכין סוסים, הוא רוצה להכין את עצמו. זה ביטוי כאילו נואש כל כך, אולי סוס יצליח לחיות מה שתמצא שם. בואו נחפש, חפשים משהו לאכול. וחלקו להם את הארץ לעבור בה, אחאב הלך בדרך אחד לבדו, ועובדיהו הלך בדרך אחד לבדו. כן, כמובן זה לא שאחאב ועובדיהו הולכים לבד, יש משלחות שלמות של חיפוש אחרי ירק. אחת בראשות עובדיה ואחת בראשות אחאב. והיא עובדיהו בדרך, והנה אליהו לקראתו. אליהו ברח מהארץ במשך 3 שנים האלה. 3 שנים אחרי שהוא עוצר את הגשם, 3 שנים הוא לא נמצא בארץ. בורח מהארץ. פתאום, מפה, אליהו. מדהים. ויקירהו, ויפול על פניו. ויאמר, אתה זה אדוני אליהו? ויאמר לו, אני. לך אמור לאדוניך, הנה אליהו. איך תגיד לו שאני פה? עכשיו זה, תראו, עובדיהו מגיב. תגיד לאליהו אל אחאב שאני פה. אתם מבינים, כאילו, אחרי 3 שנים שהוא נעלם מהמפה, עצר מהגשם והסתלק, פתאום מופיע, תגיד לאחאב שאני פה. עובדיהו מזועזע. ויאמר, מי חטאתי? כי אתה נותן את עבדך ביד אחאב להמיתני. חי השם אלוהיך, אם יש פה יום ממלכה, אשר לא שלח אדוני שם לבקשך. ואמרו עין, והשביע את הממלכה ואת הגוי כאילו מצעיקה. ואתה אתה אומר, לך אמור לאדוניך, הנה אליהו. והיה אני אלך מאיתך, ורוח השם יסעך לאשר לא יודע, ובאתי להגיד לאחאב ולא ימצאך, והרגני, ועבדך יראה את השם מנעורי. ולא גד אדוני את אשר עשיתי בהרוג איזה ואת נביא השם, ואחביא מנביא השם מהאיש, 50-50 איש במערה וחכה להם מים. ואתה אתה אומר לך אמור לאדוניך הנה אליהו, והרגני. תנה קצת מוזרה של עובדיה, אני אגיד את זה בקיצור, כי זה לא העיקר. אומר לו, מה? אתה רוצה להגיד שאני אגיד שאתה עכשיו פה, הוא יראו אותי. למה הוא יראו אותי? כי אני אגיד לו שאתה פה, ואז נבוא לפה, ואתה, השם ישלח אותך לזה מקום ולא נראה אותך. אז הוא יגיד, מה? עבדת עליי ויהרוג אותי. מה אתה אומר לחשש הזה?
אולי הוא חושש
שאיזבל תגלה
שהוא יחביא
100 נביאים? לא, הוא לא אומר את זה. הוא אומר, אתה רוצה, אתה שולח אותי להרוג אותי. למה? כי אתה אומר לי כאן אליהו, ואת תברח לי. אליהו הרגיע אותו, לא, אל תדאג. ואומר, אליהו חש עצמו אותו שרמתי לפניו, כי היום יראה אליו, אל תדאג, אני לא זז. דרך תקרא לך ואני לא זז.
אבל בגלל שהוא נביא, אז
יערגו אותו. אתם יודעים מה הצורף לסעוד בחשש של עובדיה? עובדיה אומר, מה יקרה אם תלך פתאום? טוב, אז תגיד לאחאב. וואי, אליהו היה פה לפני שנייה, הוא נעלם עכשיו. איזה יהרוג אותך? כאילו מה? איזה קצת מוזר.
יהרוג אותו כי הוא נביא, לא כי הוא...
מי? עובדיה הוא לא נביא.
כן.
עובדיה?
זה היה עובדיה בנביאים, לא?
לא יודע, לא. עובדיה של הנביאים. איך יודע מתי עובדיה בכלל? לא קשור לעובדיה הזה. מה הוא חושש? אתה מרגיש, אתה אומר את זה בקיצור קצת, כי אנחנו רוצים להגיד לעיקר. לא באמת שהוא חושש שאם עכשיו יגיד לאחאב אליהו פה, והם ילכו, ואליהו לא יהיה, אז פילס אחאב יהרוג אותו. אתה מרגיש שלעובדיה קצת חוסר אמון באליהו. פתאום הופעת פה, נכון? השלוש שנים חיפשו אותך. אתה עכשיו נעלם, אתה הלך, תלך פתאום. כמו שאתה אומר שאתה רוצה לפגוש את אחאב, או שאתה תחרט, אתה משחק בנו. אתה מהתל בנו. רוצה להיות רגע שם ובורח. מה, מה, מה אתה רוצה לעשות? איך נתמודד עם כל זה? יש פה איזה ביקורת מסתרת לאליהו. זה, מה, אתה הורג אותה. אתה רוצה להרוג אותי. אז הוא אומר, זה כאילו, אחיו יהרוג אותי אם הוא ידע שאתה היית פה ולא. אבל הוא אומר, אתה פוגע בכולנו. אתה שומע את הביקורת המסתרת פה נגד אליהו. אתה פוגע בכולנו, אתה יודע שאני עובד השם. אתה יודע שהכבאתי מהנביאים. מה אתה עושה לנו? כן, זה זעם עצור כלפי אליהו. אומר אליהו, זה גם נקודה חשובה מאוד, היחס של עובדיה פה לאליהו. אומר אליהו, אל תדאג, אני היום נראה. בסדר, פסוק תזיין. וילך עובדיהו לקראת אחאב, ויגד לו, וילך אחאב לקראת אליהו. הנה נפגשים, סוף סוף, אחרי 3 שנים. היי קירות אחאב את אליהו, ויאמר אחאב אליו, אתה זה עוכר ישראל?
זה צריך להיות הפוך, אליהו צריך להגיד
לזה. אליהו יענה לו, כן. ויאמר, לא אכלתי את ישראל, כי אם אתה ובית אביך, בעזובכם את מצוות השם, ותן לך אחרי הבעלים. והצעקה פה של אחאב, אתה זה עוכר ישראל? אפשר להגיד, אחר הרשע הזה, איך אתה מדבר? נביא, תשתחווה לפניו. מה זה? תגיד, הוד קדושתך אליהו. מה זה? אפשר... אני שומע פה, אבל בטענה של אחאב, סליחה שאני אומר, יותר קל להזדהות עם אחאב פה. פוגש אותך את אליהו, אחרי 3 שנים של רעב, רעב. ואליהו לא פה, נעלם. רוצה את הגשם ובורח. אומר לו, אחאב, אתה עוכר ישראל. אתה עוכר ישראל. אחרת את ישראל. כל כך צודק. לא מסכימים? תראה מה עשית. תראה מה עשית. מסביבך תראה מה קורה. אני שומע פה המון כעס, זעם, תסכול. צודק. אתה עוכר ישראל. קשה שלא לשמוע פה, כן, את העוכר ישראל המפורסם. מי זה העוכר ישראל שאחיו מתייחס אליו כאן? אחן, נכון? עוכר ישראל זה ביטוי של נאמר על אחן, כן? מעקרתנו יעקוך השם. אחן מעל בחרם וכולנו נחל אותו בגלל זה. נכון? עוכר ישראל, תראה מה עשית לנו, אחן. אחן. אז אתה עוכר ישראל, תראה, אדם אחד מה עשה פה לכל המדינה. יש משהו בטענה שלו. עונה לו, אליהו, זה לא אני. לא אחרתי את ישראל, כי אם אתה ובית אביך, בעזובכם ותמצאת השם, ואתה לך אחרי הבעלים. אם לא אתה עובד את הבעל, זה כל זה לא קורה. צודק. ואתה... שלח כבוד צלה את כל ישראל אל הר הכרמל, ואת נביא הבעל 450, ונביא האשרה 400 אוכלי שולחן לזבל. טוב, קצת עבודה זרה. האשרה היא אשתו של האל הראשי. כן, לא משנה מי האל הראשי, בכל עם זה מישהו אחר יכול להיות, אבל אשתו של האל הראשי זאת אשרה. כן, יש את האבא ואת האמא, ויש להם הרבה אלים קטנים שנולדים להם. זה בכניסה האלילית של פעם. אז האשרה היא פסל מאוד מכובד, נכון? היא אל הפריון, כי היא מולדת את כל האלים האחים הקטנים, כן? אתם צריכים להחזיק איתי את העבודה הזו שאני אלמד אתכם עכשיו, בסדר? מה מייצג את האשרה? עץ, נכון? איפה רואים? לא תיתה לך... לא תיתה לך אשרה כל עץ, עץ אל מזבח השם בלוח שאת נעשה לך. כן, עשו לנטוע עצים בית המקדש. למה עץ? כי עץ הוא גדל, בניגוד לאבן. כל הפסלים הם קבועים, עשויים מחומר יציב, פסלים. האשרה עושים אותה מעץ, כי היא מייצגת את הפריון, את הפריה הרבייה. כן? אז האשרה זה שלו של הבעל בהקשר שלנו. בסדר, רק בשביל להבין את הפסוק הזה כאן. נביא הבעל 450, נביא האשרה 400, אוכלי שולחן איזד. כלומר, איזד מפרנסת אותם את הנביאים האלה.
זה הרבה אנשים.
וישלח הרב בכל בני ישראל, ויקבור שאתם נביאים אל הר הכרמל. קיצור, עושים כנס גדול בהר הכרמל, כולכם מכירים את הסיפור הזה, אני אקרא את זה מהר. כנס מרכזי, חד פעמי, לא היה דבר כזה מאז מעמד הר סיני, אוספים את כל עם ישראל להר הכרמל, כל נביא הבעל מגיעים, ומולם אליהו היחיד. נגש אליהו אל כל העם, ויאמר, עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים? עם השם האלוהים לכו אחריו, עם הבעל לכו אחריו. ולא ענו העם אותו דבר. חשוב מאוד, כן. אבל אתם פוסחים על שתי הסעיפים. תרגום מילולי, מה זה לפסוח על שתי הסעיפים?
לעשות גם וגם.
מה זה סעיף? סעיף זה ענף. בסדר? כמו ציפור שקופצת מענף לענף, אתם פוסחים מסעיף לסעיף. בסדר? אבל אתם פוסחים על שתי הסעיפים. יש אל אחד. כלומר, אלים יכולים להיות המון, אלים קטנים. אבל אל אחד, אל החיים והמוות יש אחד. או השם, או הבעל. תחליטו. תחליטו. עכשיו, יש פה ציפייה אדירה, ששומד פה אליהו, שכולם יודעים מה אליהו עושה לנו. עצר את הגשם שלוש שנים. מדהים. ושלוש שנים מתפללים פה לבעל, והיא זבל, וכולם מתפללים לבעל, ולא קורה שום דבר. אומרים מיד, תראו, מי האלוהים? השם או הבעל. היינו מצפים שפה, אני אגיד, וואלה, צודק. נכון? השם הוא האלוהים, ולא הבעל, כי עובדה שלנו גשם. וכולם יחרו ויפלו על פניהם ויגידו השם האלוהים. אבל לא קורה ככה. ולא ענו העם אותו דבר. לא ענו אותו. לא ענו כלום. באמת. לא ברור. לא ברור. שקט. שקט בקהל. מעניין למה. ממשיכים הלאה. ואומר אליהו אל העם, אני נותרתי נביא להשם לבדי. זה לא נכון, יש עוד 100 נביאים. אבל חז"ל אומרים שזה הזכות של דורו של אחאב, שלא היו ביניהם מלשינים. אבל יום מכביל 100 אנשים במערה, 100 אנשים זה המון, מפרנס אותם כל יום, ואף אחד לא מלשין. כולם חושבים שיש רק נביא אחד. אני נותרתי להשם לבדי. טוב, אני נותרתי נביא להשם לבדי. נביא אל הבעל 450 איש. ויתנו לנו שניים פרים, ויבחרו להם הפר אחד. וינתחו, וישימו על העצים, ואש לא ישימו. ואני אעשה הפר אחד, ונתתי על העצים, ואש לא ישימו. הוא קראתם בשם אלוהיכם, ואני אקרא בשם השם, והיה האלוהים אשר יענה באש, הוא האלוהים. ויען כל העם, ואמרו, טוב הדבר. הנה, מבחן טוב. הנה, סוף סוף, מבחן חותך, ברור, איש על הרמות. יש אלוהים אחד, בוא נראה מי שיענה באש. מבחן מדהים. ויאמר אליהו לנביא הבעל, בחרו לכם את הפר אחד, ועשו ראשונה כי אתם הרבים, ויקראו בשם אלוהיכם, ויש לו תשימו. ויקחו את הפר שנתן להם, ועשו, ויקראו בשם הבעל, מהבוקר עד הצהריים, ולמור הבעל איננו, ואין קול ואין עונה. ויפסחו למזבח אשר עשה. קיצור, שעות ארוכות מתפללים לבעל. והנה מגיע החלק המעניין, המצחיק. ויהי בצהריים, ויהתל בהם אליהו. ויאמר, קראו בקול גדול. כי אלוהים הוא, כי שיח וכי שיג לו, אולי באיזו שיחה דחופה עכשיו, לכן לא שומע אתכם. וכי דרך לו, אולי הולך בדרך, אולי ישן הוא ויקץ. קיצור, הוא צוחק עליהם. זה נחמד, כן. זה החלק הנחמד של האירוע הזה. ויקראו בקול גדול, ותגודדו כמשפטם בחרבות וברמחים, עד שפוך דם עליהם, פוצים את עצמם, מרוב איזה אקסטזה להתפלל לבן. טוב, קיצור, שעות ארוכות ולא יורד שום אש מהשמיים. ויהי כעבור הצהריים, והתנבאו עד לעלות המנחה, ואין קול ואין עונה ואין קש. טוב, כולם הבינו את המסר, ועכשיו הגיע חלק של אליהו. ואומר אליהו, כל העם גשו אליי, ויגשו כל העם אליו. וירפא את מזבח השם הרוס. אז מסתבר שהיה שם איזה מזבח, שנהרס. ועכשיו אליהו מרפא אותו. כלומר, יכול להיות, אני לא יודע, אבל אני מנחש לפי הפסוק פה, שאליהו בוחר בהר הכרמל, כי בהר הכרמל היה מזבח להשם. לא יודע מי בנה אותו. ועבדו פה להשם, אבל בימי זבל, הרסו אותו לגמרי. אז אחאב בוחר את הר הכרמל, כי שם הייתה עבודת השם הרוסה. כן, וליד המזבח הזה הוא מציב את המציאה במזבח של הבעל. אחרי שהם לא מצליחים, אז הוא עכשיו מרפא את מזבח השם מהרוס, בונה אותו מחדש. וכך אליהו 12 אבנים, כמספר שבטי בני יעקב, אשר ראה דבר השם אליו למור, ישראל יש שמך, ויבנה את האבנים מזבח בשם השם. אז רגע. הוא בנה מזבח, הוא בנה 12 אבנים. איך אתם מבינים? מה קרה כאן בדיוק? מזבח שעשוי, אבל כבר היה מזבח הרוס,
שריפה אותו. לפני שהוא שיפץ אותו, כבר עשה, תיאר אותו.
אז כבר היה מזבח, שצריך לתקן אותו.
או שכבר היה, או שהוא בנה עוד אחד, או אחד חדש.
טוב.
אולי זה הריפוי.
מה הריפוי?
היה שם במזבח, עשו אבן הלבן.
אז הוא בונה מזבח חדש, אז הוא לא מרפא
אותו. לבנות
זה נתקן. כתוב, ויבנה מזבח אחר במקום המזבח הארוס.
אולי הכוונה ויבן נתקן את המזבח. אולי הוא בונה פשוט על המקום שהיה.
היה המקום שהיה.
היה שם כזה פלטה כזאת. ועליה שם בונה
מזבח. במקום המזבח הקודם. טוב, איך נפתור את השאלה הזאת? אתם איתי או שאני כבר איבדתי אותי?
לא.
בסדר? צריכים לשרוד. לא, כשאני אשרם אתכם, אז תגידו לי. מאיפה אליהו למד לעשות את 12 אבנים?
הוא נביא
יהושע, נכון, אבל יהושע גם למד את זה מאיפשהו, נכון? גם יהושע וגם אליהו מחכים משהו.
אבות,
התרחקת?
אולי יעקב.
מה?
יעקב, יוסף.
איפה משה? אז בואו נחזור לשנייה אחת לפרשת משפטים, פרשה חשובה ביותר בספר שמות. כן, אחרי מעמד הר סיני.
תורו זה מעמד הר סיני.
משפטים יותר חשוב. מעמד הר סיני היה ביתרו, בו' בסיוון. אבל מה שקרה בזין בסיוון יותר חשוב. אממה, אנחנו לא יודעים מה קרה בזין בסיוון, בגלל שזה כתוב בפרשת משפטים. בסוף פרשת משפטים. עכשיו, פרשת משפטים עצמה היא מאוד ארוכה, עם המון פרטים, המון מצוות יבשות. אין סיכוי שאתה מחזיק מעמד בקריאת התורה. והסוף של פרשת משפטים זה כבר, כבר גמור לגמרי. אז אף אחד לא יודע מה קרה בסוף פרשת משפטים. אבל האירוע הכי חשוב במדבר קרה בסוף פרשת משפטים. לא, פרק אחרון. פרק אב דלת. בשמות. ולמשה אמר אל השם, אנחנו פה יום אחרי מעמד הר סיני. ולמשה אמר אל השם, אתה ואהרון נדב ואביהו, ושבעים איש מזקני ישראל, והשתחוויתם מרחוק. וניגש משה לבדו לשם, והם לא יגשו, והעם לא יעלו עמו. טוב, לא משנה, אני מדלג על זה. ויבוא משה, ויספר לעם את כל דברי השם, ואת כל המשפטים, ויען כל העם, כל אחד, ויאמרו, כל הדברים אשר דיבר השם נעשה. מסתבר, שכל מעמד הר סיני, ועשרת הדיברות, הייתה הקדמה, זה הקדמה. כן, איזה מופע פירוטכני מדהים, עם קולות וברקים, ואבנים שפות בשמיים, נהדר. כל זה היה הכנה, כי אירוע נהדר, השם מתגלה לנו ואומר, אנוכי שם אלוהיך, אבל אתה עדיין לא מחייב כלום. יגאל עלינו, יופי, היה מאוד מרשים. עכשיו מה? אתה צריך להגן את זה. אתה צריך לקבל את זה בתור ברית. חוזה בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל. כל עוד לא התחייבנו על כלום, אז זה מאוד מאוד יפה, מאוד כן, מלהיב. אני קצת מזה, זה אומר איזה בציניות, כן? בעל הסיני, אבל זה לא מחייב כלום. אחרי שראיתם את זה, עכשיו משה מקבל את המשפטים מאת השם. כן, מקבל ממנו חוזה. כמו מעורך דין. כן, זה 200 עמודים של חוזה. ועכשיו בא עם זה לעם ישראל, אומר, אתם מקבלים או לא מקבלים? קורטים ברית עם השם או לא? זה מה שיחייב. כן, החוזה עכשיו חותמים ברית עם הקדוש ברוך הוא. אומרים כל העם, כל הדברים אשר דיבר השם, נעשה, מקבלים. בואו נכרות ברית. ועכשיו בזין בסיוון, קורטים את הברית. איך קורטים את הברית? פסוק ד'. ויכתוב משה את כל דברי השם, כותבים את הספר הזה, את החוזה, וישכם בבוקר, ויבן מזבח תחת ההר, ושתים עשרה מצבה לשנים עשר שבטי ישראל. אז הוא בונה מזבח ושתים עשרה מצבות. נכון? וישלח את נערים לישראל, ויעלו עולות, ויזבחו זבחים, שלמים להשם פרים. ויקח משה חצי אדם, וישם בהגנות, חצי אדם זרק על המזבח, ויקח ספר הברית, ויקרא באוזני העם, ויאמרו, כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. ויזרוק משה את הדם, ויזרוק על העם, ויאמר, הנה דם הברית אשר קראת השם עמכם על כל הדברים האלה. כן, זה הטקס החשוב. כמה זה מהר, זה לא מוצא שלנו עכשיו. אבל לוקחים מזבח, שמייצג את השם, לוקחים את העם, שמייצגים את העם, ולוקחים קורבן, דם בעגנות, בכלים. חצי מהדם זורקים על המזבח, כביכול על השם, חצי מהדם זורקים על השם, על העם. כן, הדם של הקורבן, שנשפח על העם. ועל המזבח, ביחד, מחבר בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל, וכל עם ישראל צועקים, נעשה ונשמע. כלומר, הם חותמים על החוזה. בואו נכרת את ברית בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא. בסדר? אז זה המזבח. מה עשו שם במצבות?
סבל אולי.
כן, אז ליבי אומר לי, אין לי שום הוכחה, אבל זה נראה לו כך ברור, שהוא בנה מזבח, ואיפה עמדו 12 המצבות?
קרוב.
ליד, על... איפה? ברור לי שהם היו 3, 3, 3, 3. כמו מה?
כמו המשכן,
ו-12 השבטים שמסביב. נכון? כמו זורק את אדם על המזבח, כי המזבח מייצג את השם, משכן השם. המצבות מייצגים את עם ישראל. אז מי מזבח שמסביבו 12 מצבות. הראשון שעשה את זה, מי זה היה? ואמרתם פה לפני כן, גם משה למד את זה מישהו? אני חושב, יעקב, נכון? בוא נפתח רגע אחד בסוף פרשת ויצא. עכשיו ברוכים לנושא שלנו, אבל סתם זה, כי זה יפה, אז נקרא רגע אחד. בטח, 12 שבטים. למה 12 זה מעניין? אבל כשאנחנו מוצאים מספרים משמעותיים בתנ"ך, אנחנו לא חופשים למה דווקא מספר 12. ויבוא המהר"ל ויסביר. מספיק שהוא מספר משמעותי, וכשהוא יופיע בכל מיני הופעות, תבין שזה מכוון לזה. שתראה 7, שתראה 70, שתראה, כן, מספרים יש משמעות. יעקב ולבן בונים שני מבנים, נכון? אני קורא פרק למד א', פסוק ממד ד'. ואתה לך כשיעקב בורח מלבן, והם נפרדים לשלום, לבן חוזר לארם, ויעקב הולך לארץ ישראל. ואתה לך ונחרתה ברית אני ואתה, והיה לעד בני ובניך. ויקח יעקב אבן וירמיה מצבה, ויאמר יעקב לאחיו, לקטו אבנים, ויקחו אבנים ועשו גל, ויחרו שם על הגל, ויקרא לו לבן יגר סעדותא, ויעקב קרא לו גלעד. אז מה בונים פה? בונים גל ומצבה. נכון? יש גל ומצבה. זה לא אותו דבר. טוב, אין לנו כל כך זמן להיכנס לפסוקים האלה. יש פה גל ויש פה מצבה. ויאמר לבן, הגל הזה עד ביני ובינך היום. על כן קרא שמו גלעד. והמצפה, כלומר המצבה, אשר אמר יצף השם ביני וביניך, כניסת איש מרעהו. אני מדלג שני פסוקים. ויאמר לבן ליעקב, הנה הגל הזה, והנה המצבה. גל ומצבה. אשר ראיתי ביני וביניך. עד הגל הזה, ועד המצבה. אם אני לא אבוא אליך את הגל הזה, ומתי לא תעבור אליך את הגל הזה ואת המצבה. גל ומצבה. כמו שמצבה, זה אבן אחת, מסביבה גל אבנים. איכשהו מתחשק לומר שמכמה אבנים היה מורכב גל האבנים? 12. לא כתוב, לא חייב להיות. אבל יש פה מבנה של מצבה, שמסביבה גל אבנים, זה ערימת אבנים. נכון. סתם תחושה שלי. נכון? מצבה שמסביבה אבנים. בסדר? את אותו מבנה מעתיק משה בהר סיני, מזבח, המצבה, המזבח מייצג את השם, ו-12 אבנים מייצגים את שבטי ישראל. אני חוזר חזרה אלינו ממלאכים, סליחה על ההפסקה המהירה.
ואליהו עושה משהו דבר.
טוב, צריך לזה יותר מהר, מהר. אנחנו צריכים, טוב, אני אקח את זה יותר מהר. בסדר. למד א', פסוק למד, פרק י"ח, פסוק למד א', נמתי או הבאתם אותי כבר. ולקח אליהו 12 אבנים, כי מספר שתפתי את בני יעקב אשר היה דבר השם אליו למור ישראל לשמיך. ובני את האבנים מזבח בשם השם, ואז תעלה קבץ עתה מזרע סביב למזבח, ויערוך את העצים, ונתח את הפח, ויעש מרשים. ויאמר, מילאו 4 קדים מים, ואת כל העולם, מרטיבים את הכל. ואיך אתה מרטיב את הכל? איך יש? איך לשתות את העץ? על העולם ועל העצים. ויאמר, ישנו וישנו, ויאמר, שלש וישלש, וילכו המים סביב למזבח, וגם את התעלה מלא מים. הכל מלא מים. איך יהיה פה אש עכשיו? ויהי בעלות המנחה, ויגש אליהו הנביא, ושימו לב. פה יש התחשבנות של... טוב. של יום עם הקדוש ברוך הוא. ואומר השם אלוהי אברהם, יצחק וישראל, היום יוודע כי אתה אלוהים בישראל ואני עבדך. ובדברך עשיתי את כל הדברים האלה. אני שומע פה שאליהו, לא נעים להגיד, כאילו, בדברך עשיתי את כל הדברים האלה. זה ברור. מה אתכם להגיד פה? אני מגיע שזו תשובה למה שעשה לתרגיל, סליחה שאני חושב פה ביטויים קצת עוקצניים, אבל אני חושב שזה עקרוני. לתרגיל שהשם עשה לאליהו. נכון? שהיום אמר אליהו, אתה רוצה את הגשם? סליחה, לך תגיד לאחר שהיום אני נותן גשם. מה? אתה לא שואל אותי, רגע, יש לי תוכנית, יש לי מהלך. לך תנו גשם. אליהו שובר אליהו, השם שובר אליהו את המילה, נכון? עונה אליהו, בדבחה עשית כל הדברים האלה. מה, צריך את הגשם סתם? זה בשבילך.
אני יכול
להיות. כמובן מעניין. לך היה רוצה הלאה. ענני השם ענני, וידוע העם הזה, כי אתה השם האלוהים, ואתה סיבות את ליבם אחרוני. העם ידע שאתה אלוהים. כי אתה, זה שאתה גרמת להם לחתור. האשמה קשה. ותיפול יש השם, ותאכל את העולה ואת העצים ואת האבנים, ואת האפר ואת המים אשר בטלה לכיך, וירא כל העם, ויפלו על פניהם, ויאמרו השם הוא האלוהים, השם הוא האלוהים. יש פה חזרה מדויקת מילה ומילה על, על, מה, מה לא, סיני, פחות, יותר מה? כן, ותיפול יש השם ותאכל את העולם ואת העצים ואת האבנים.
שמיני.
פרשת שמיני, כן, היום השמיני למילואים שנופלת, יש אש מהשמיים, וירא כל העם וירונו ויפלו על פניהם. ממש חזרה על אש שיורדת פעם ראשונה במשכן, פעם ראשונה פה בהר הכרמל. ואמרו, השם הוא האלוהים, השם הוא האלוהים. ואומר אליהו להם, תפסו את נביא הבעל, איש האלים מלט מהם, ויתפסו, ויורד דם אליהו אל נחל קישון וישחטם שם. הנה חיסלנו את עבודת הבעל מישראל. ברוך השם. ועכשיו אפשר לתת גשם. ואומר אליהו לאחיו, עלה אכול ושתה, כי כל המון הגשם. נחמר הביתה, כי עוד שני יורד פה גשם. ובסוף יורד גשם, אני מדלג לכל המשך. ברוך השם, הצלחנו, נכון? שנה מעניינת שלא נהנה עכשיו. האם השם תכנן את כל מעמד הסיני, כל מעמד הכרמל הזה? השם אמר אליהו, לך לאחיו, כי אני נותן גשם, נכון? הלך אליהו לאחיו, ומה אמר לו? בוא נעשה את המעמד הרכבל. ואז אתן לך גשם.
הוא תפס את ההזדמנות הזאת, כדי להראות שהשם...
אתה רוצה גשם? קודם כל נוכח לכל העם שהשם הוא אלוהים. זה לא התוכנית של השם. השם אמר, תן לו גשם. אני אמר, אליהו כאילו, אמר, אני אתן לו גשם, בסדר, שנייה אחת. אני רק כזה מעמד קטן, ואז. יש פה איזה מאבק נסתר. טוב. והנה אפשר כולם, כן, לנשום לרווחה, פסוק מ"ה, ויהי יעקב עד כה, והשמיים התקדרו, אבים ורוח, ויהי גשם גדול, וירכב אחריו ילך יזרעאל, ברוך השם, יורד גשם, אין נביא הבעל, הרגנו את כולם, העם נופל על פניו, אומר, השם אוהלים, השם אלוהים, ובא לציון גואל, וסיימנו את ספר מנחם. ואז מגיע פרק י"ט, ונקרא את זה מהר, כי זה הפרק החשוב שרציתי להגיע אליו. וואי, אני מדבר יותר מדי. ואת השם הייתה אליהו ושנס מותנה, והיה יוצא לפני אחיו עד בוא אחי ישראל. ויגד לך אב לאיזבל. איזבל לא הייתה שם, נשארה בבית. אז אחיו מספר לה מה קרה. את כל אשר עשה אליהו, ואת כל אשר הרג, את כל הנביאים בחרב. ותשלח איזבל מלך אל אליהו לאמור, כה יעשון אלוהים וכה יוסיפון, כי כעת מחר אשים את נפשך כנפש אחת. ככה עשית? מחר אתה מצטרף אליהם. אני הורגת אותך. משפט מאוד מעניין. פתאום, כל המצב, מזג אוויר, כל המצב רוח משתנה. הפרק אמר, הפרק חשוב מאוד, ואני אקרא אותו מהר. יש לנו עוד כוח?
הוא כאילו שבר לה הכל, היא הרגה את כל נביא השם, הוא הרגה את כל נביא הבית. אויבי.
אבל היא אומרת לו, מחר אני הורגת אותך, ותראה עכשיו מה קורה עם ההמשך. פסוק ג' ויער, ויקום, וילך אל נפשו, ויבוא באר שבע של יהודה, וילך את נערו שם, הולך אליהו בודד, דרומה, מתרחק. הוא היה בישראל, קצה הארץ. עמק ישראל, הולך עד באר שבע, משאיר את הנער שלו שם, והוא הלך במדבר דרך יום, ויבוא וישב תחתות עם אחד, וישאל את נפשו למות. מפתיע מאוד. לפני שנייה, כולם, תראה איזה הצלחה אדירה. השם הוא אלוהים, מה יותר מאשר זה? חיסן את כל נביא הבעל, מה? יום אחר כך, אליהו אומר, די, רוצה למות. ויום הרב אתה השם כך נפשי כי לא טוב אנוכי מאבותיי. טוב, סיפור חשוב מוכר מאוד ואני אקרא אותו שהוא מהר כי אין לו בזמן וישכב וישן תחת שום ותראות עם אחד מיני זה מלאך נוגע בו ויום אלוקום יכול טוב וכו' וכו' אני מדדיק כמה פסוקים פסוק ח' ויקום ויוכל וישתה וילך בכוח האכילה היא 40 יום ו40 לילה
עד הר האלוהים חורב
מה זה? לנו הלך עד הר האלוהים חורב. מבאר שבע. זאת אומרת, מבאר שבע להר הסיני זה לא 40 יום. אבל אתה מבין שהמספר פה הוא מספר מאוד סמלי. נכון? הוא הולך 40 יום, 40 לילה עד שהוא מגיע להר חורב. כל האירוע פה מאוד מזכיר את משה רבנו. תראו, חזרה מדויקת את מה שקרה אצל משה רבנו בפרשת כי תישא. ויבוא שם אל המערה. אני ממש מרגיש כאילו עוול שאנחנו קוראים את הפרק הזה מהר, אבל אני עושה גם לפרק עוול וגם לכם, כי אני כבר מתיש אתכם. בסדר? אתם שורדים עדיין? ויבוא שם אל המערה. איזה מערה? יש בהר חורב מערה. איזה מערה? שמענו עליה כבר, נכון? סנה לא היה מערה, אבל שנקבר ב... לא יודע, בהר נבו. איזה מערה יש? נכון? טוב, מהר, 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 מהר. פתחו כי תיסע. אין ברע. כי תיסע. פסוקים ממש מופלאים, לא ברורים בכלל. אבל נקרא ממש פסוק אחד. משה רוצה לראות את השם. נכון? פרק למד ג' פסוק כף פסוק י' ח' תתחיל פרק למד ג' שמות פרק למד ג' פסוק י' ח' ויאמר הרי נינה על כבודיך ויאמר אני אעביר כל טובי על פניך וקראתי בשם השם לפניך וחנתי תשר אחון ורחתי בשר לכם ויאמר לא תוכל לראות את פניי כי לא יראה אני אדם וחי לראות אותי אתה לא יכול אבל ואומר השם הנה מקום איתי וניצבת על הצור בפסגת ההר תעמוד שם והיה בעבור כבודי, ושמתיך בנקרת הצור. בתוך הצור, הסלע הצור הזה יש נקרה. נקרה זה מערה. אני אסיר אותך בתוך הנקרה הזאת, וסקותי כפי עליך עד עוברי, אני אסיר את עצמי עד שאני אעבור, ואחרי שאני אעבור, והסירותי את כפיי, וראית את אחוריי, ופניי לא יראו. פסוקים מופלאים, מה זה הקדוש ברוך יש לו פנים ואחור, מה זה הגשמה הזאת? פסוקים מופלאים, פעמים מה פרשת כתיסה, אבל יש מערה, בראש הר סיני יש צור, ובראש הצור יש נקרה, מערה קטנה, ושם עומד השם, עומד משה ורואה את אחורי השם. מדהים. אז הנה, ויבואו לשם אל המערה, וילד שם, נכנס למערה, ונקרת הצור, ונשאר נרדם שם. יש שם הרבה בסיפור הזה, מעניין למה. והנה, דבר השם אליו, ואומר לו, מה לך פה אליהו? מה אתה עושה פה? סיפור מרגש, אמר שזה צריך לקרוא אותו לאט, אבל אין לנו זמן. והוא אומר, קנו קינאתי לה' אלוהי צבאות, כי עזרו בריתך בני ישראל, את מזבחותיך הרסו, ואת נביאיך הרגו בחרב, ויוותר אני לבדי, ובקשו את נפשי לקחת. ביקורת קשה מאוד. עכשיו, משהו פה צורם. את מי מאשים אליהו? את עם ישראל. ועזבו בריתך, עשו מזבחותיך הרסו, נביאיך הרגו בחרב. וגם, ויבקשו את נפשי לקחת. רגע, מי מבקש את נפשו לקחת? איזבל, כי היא מה לעשות, היא בת צידון, היא לא תחזור בתשובה. אבל העם אמר השם אלוהים. העם שחט את נביאי הבעל.
בפועל הם לא חזרו בתשובה.
משהו פה מוזר, לאן אתה מאשים את העם? כולם רוצים להרוג אותי, מי רוצה להרוג אותך? איזבל רוצה להרוג אותך. משהו פה בתגובה של אליהו לא מותאם. עשית מעמד אדיר, הצלחה אדירה, איזבל רוצה להרוג אותך, מה ציפית? וזה גורם לך לייאוש, דיכאון, תהרוג אותי. ומגיע לארצנו ומתלונן, עם ישראל כולו רוצה להרוג אותי. משהו בו מוזר. טוב, ויאמר צא ועמדת בהר לפני השם. פסוקים מרגשים מאוד. והנה השם עובר, ורוח גדולה וחזק, מפרק הרים ומשבר סלעים לפני השם, לא ברוח השם. ואחר הרוח רעש. רעש כוונה רעידת אדמה. לא ברעש השם. ואחר הרעש אש. לא באש השם. ואחר האש, כל מימד הכאן. הנה השם מגיע עוד שנייה. ויקי שמו אליהו ועלית פניו ועדרתו. ויצא ויעמוד פתח המערה, וכל זה קורה, כן, והשם עובר, שלפניו יש אש ורעש ורוח, והשם עובר כבוד עוד הדקה, והנה השם הגיע. השם שואל אותו שוב. והנה אליו קול, ויאמר, מה לך פה אליהו? ואליהו עונה עוד פעם, ויאמר, כן, את השם אלוהי צבאות, כי עזרו מתחם לישראל, ונזבחותיך הרסו, ונביאיך הרגו בחרב, ויותר אני לבדי להתבקשו את השם לקחת. מה אומר?
הוא אומר להשם רק הוא לבדון אותה.
כן.
והשם בטיח שיש
עוד מאה הנביאים. נכון. שאלה טובה. אתה רואה את התסכול של אליהו. רק אני פה וגם אותי רוצים להרוג. מה עונה לו השם? ופה התשובה העיקרית. ואנחנו קצת נתחיל לפענח מה קורה כאן. מה שחשוב לעינינו. ואומר השם אליו, לך שוב לדרכך מדבר עד המסק. נותן עכשיו שלוש הוראות. שלוש פעולות שאליהו צריך לעשות. ובאת ומשכת את חזאל למלך על ארם. תמנה את חזאל למלך על ארם. ואת יהו בן נמשי תמשך למלך על ישראל. אז כבר פה שתיים מתוך שלוש הוראות, הולכים לעשות פה מהפך עולמי. ארם הולך להתחלף שם השלטון, חזאל יחליף את המלך הקודם. בישראל יהיה מהפך, במקום אחאב ימלוך יהו בן נמשי.
למרות שיהו עדיין בחיים, איך אחאב עדיין בחיים?
כן, אנחנו עושים מהפך פה. כן, זה לא הבן של אחיו, זה לא המשפחה של אחיו, לא אותה שושלת. יהוא בן נמשי ימלוך בישראל. המהפך השלישי החשוב ביותר, ואת אלישע בן שפט מאבל מחולה, תמשך לנביא תחתיך. זה הפסוק המשמעותי ביותר. אומר אליהו לקדוש ברוך הוא, אומר לקדוש ברוך הוא, הכנס פה עכשיו סדר חברתי חדש, סדר עולמי חדש. מהפך בארם, מהפך בישראל, מהפך בנבואה. את מלך ארם יחליף חזאל, את מלך ישראל יחליף יהוא, את אליהו יחליף אלישע. במילים אחרות, השם אומר אליהו, אתה מפוטר. מפוטר אותו. מה עם הבעל? והיה נמלט מחרב חזאל ימית יהוא, ונמלט מחרב יהוא ימית אלישע, והשארתי בישראל 7,000, כל הברכיים אשר לא קראו לבעל, וכל הפה אשר לא נשק. אני אחרתי את הבעל. מסתבר, בוא נגיד זה במהירות. מה קרה כאן? מה קרה כאן? יש פה הרבה שאלות ששאלנו ואני לא אספיק לנו את הכולה, אבל אליהו עושה טקס אדיר, באמת, והעם כולו נופל על פניו ואומר השם האלוהים, ומחריטים את כל נביאיו. כנראה, אני מבין, לפי התגובה של אליהו, לפי התגובה של אליזבל, לפי כל הסיפור, שזה לא הצליח. משהו פה לא הצליח. הבעל לא הוכרת מישראל, הרי הוא כל הנביאים, עם ישראל הכיר שהשם הוא אלוהים. המתי אתם פוסרים על שתי הסעיפים. אבל עם ישראל לא עוזב את הבעל. עובדה שצריך לעשות פה עכשיו מהפך חדש, סדר חדש, שהוא יחריט את הבעל. אליהו נכשל, נכשל. אני מאוד מבין למה אליהו מבקש את נפשו, כן, מבקש, ומשאר את נפשו למות.
הוא יודע טוב טוב שזה לא הצליח.
לא הצליח. פה משהו מאוד מתסכל. כי אחאב נלחם בבעל בצורה הכי חזיתית שאפשר. הבעל נכנס לישראל, אני אעצור את הגשם. בשלוש שנים כולם רואים מה זה אומר כשאין גשם. תעבדו דבר כמה שאתם רוצים, זה לא יעזור. ועושים המדר סין, מאמר את הקרמן מחודש, ומראה לכולם מי מוריד גשם. כבר מי מוריד אש, ואחרי זה מגיע הגשם. כולם מכירים בזה. אז מה קרה שם? פתאום אתה מבין שלא נבהר רק מהאיום של איזבל. אתה רק הנביא הבא, אני ארבו אותך גם כן. זה לא הדבר שהפריע לאליהו. הוא לא מפחד מאיזבל. אבל הוא קונה ראש, הפחד האדיר שהוא עשה, לא מחזיק מעמד. וזה מפתיע מאוד. כאילו כל פרויקט החיים, כל מפעל החיים של אליהו, יורד לטמיון. לא יצליח. נשאר הבעל עדיין. צריך לעשות פה עכשיו מהפך עולמי חדש לגמרי. תקופה חדשה לגמרי, שהיא תחסל את הבעל. אליהו לא הצליח לחסל את הבעל. השאלה כמובן, למה? למה אליהו לא הצליח לחסל את הבעל? אחרי שכל המשרים נופלים ואומרים, השם הוא אלוהים. מה לא הצליח שם? מה היה חסר? ההוכחה הכי חזקה, שהשם הוא אלוהים. מה אתם אומרים? למה אליהו לא הצליח?
אין דבר כזה בעל מבין. אי אפשר לעשות את זה.
למה לא? טוב, אתם כולכם מרגישים, כן, רק נגיד את זה בקיצור, אתה צודק שאין אפשר לבוא, בוא נראה מה עומד מאחורי זה. אי אפשר להוכיח רציונלית אמונה. אולי זה המסר שכל הסיפור זה להגיד. עם ישראל שקוע בעבודת הבעל, וזה ולעשתה מהפך חינוכי, מגיל צעיר, סגרת כל בתי הספר, פתחה בתי ספר תורניים לבעל. החריד את כל נביאי השם. הדבר האחד שלומדים זה איך לעבוד את הבעל. יש רק אל אחד בעולם, זה הבעל. והוא מוריד את הגשם. שלוש שנים לא יורד גשם, למה זה לא גרם לעם ישראל לחזור חזרה בתשובה לעבוד את השם? כי מה זאת אומרת? אמרו להם, יש בעל בעולם. הוא מוריד גשם. אין גשם? סימן שאתם לא עובדים מספיק טוב, אתה בעל? תעבדו אותו יותר טוב, הוא ייתן לכם גשם. שלוש שנים אין גשם? אתם לא עובדים לצליח כמו שאתה אתה בעל? יש פה חינוך שורשי, הכירה מהיסוד של עבודת השם, ויש רק אל אחד בעולם, זה הבעל. אז מה אתה חושב, אליהו, שאתה עושה שם מעמד כזה, ותראה להם שהשם מוריד את האש, ולא הבעל, וכולם יכירו, וישחטו את נביא הבעל. זה יחזיר את עם ישראל בתשובה? כן, אומרים כל ה... כן, הטענה החילונית הרדודה. תקשיב, אתה מאמין, כי אתה מאמין בתורה, שם כל מיני... אם עכשיו השם עושה איזה נס, אני חוזר בתשובה. נכון? אתה עולה לצלך עכשיו לחזור למעמד הרסינא, למעמד הר-כרמל. נשים פה את כל נביאי התרבות בהר-כרמל, ניתן להם להוריד אש, הם לא יצליחו, ואנחנו נוריד אש מהשמיים. וכולם יפלו לפני ויגידו השם האלוהים. האם זה יחזיר את עם ישראל בתשובה?
לא.
כן, זה היה אפילו קצת קטן, כן, ניסים מוחשיים. בסדר, אתה יודע מה דוגמה טובה. כן, כן, בסדר, אתה יודע, דוגמה טובה, נכון. דוגמה טובה. האם זה יחזיר את עם ישראל בתשובה? לא, למה לא? אבל הוכחתי לך, ראית, הוא מוריד אש והוא לא מוריד אש, מה בכלל השאלה? לרגע אחד כולם שוכנעו. אבל הבעל טבוע בישראל, אי אפשר לקרוא אותו. עכשיו, מה שמתסכל את אליהו, זה לא רק שהוא לא הצליח להוציא את הבעל.
עכשיו אני רוצה לסגור פה את כל... המצב כל כך גרוע ש...
לא רק זה, אלא שכל מה שהוא עשה עכשיו עד עכשיו היה מינותה. כשאליהו פרץ להיסטוריה ואמר, חי השם אלוהי ישראל, שאמרתי לפניו, אם יהיה גשם קימי לדבי דברי, וחשב שהוא עכשיו עשה פה סיסת חינוך של שלוש שנים לעם, כל זה הייתה טעות. מראש זה כבר נועד לכישלון. כל שיטת העבודה שלו התבררה לא נכונה.
אולי הוא היה צריך לעשות משהו אחר אותו?
היה צריך משהו אחר. עבודה שלו. לכם מחליפים אותו. צריך שיטה חדשה כאן. התסכול של יאו זה לא רק שלא הצליח. בסדר, אני לא הצליח, אני אעשה שוב. שפתאום שהוא גילה, מראש הכל היה טעות. מראש, כל השיטה הייתה לא נכון. והוא כל הזמן קיבל איזה רמזים. כי כשאחיו אמר לו, אני חוזר עכשיו לכל מה שראינו, אחיו אמר לו, אתה עוכר ישראל, אתה פה ביקורת אמיתית, לא ככה מחנכים אותנו. לא שאחיו רצה להתחנך, אחיו הולך אחרי אשתו. אבל הביקורת קיבל, יאו, צועקים עליו, אתה רואה שיש משהו לא בסדר? כשעובדיהו אומר לו, אתה רוצה להרוג אותי? אז הביקורת שלו מוצדקת. לא ככה מחנכים אותנו. הוא שומע את זה מכל הכיוונים. וכשעומד מול העם ואומר להם, עד מתי אתם עושים לשני הסעיפים? או שהם הבעל, נו תחליטו. והם לא עונים לו. לא זה ולא זה. אתה מרגיש שיש פה משהו שהעם כולו מתקומם, לא נגד השם. נגד כל שיטת העבודה הזאת. לא ככה מחנכים דור. לא ככה מוכרים ששמו אלוהים. זה לא יעבוד, זה לא עובד. זאת לא השיטה. אליהו אמר את זה בדרך הקשה. אם לא נרמז על ידי עובדיהו, ולא נרמז על ידי אחאב, ולא נרמז על ידי העם אחר כך, אז איזבל אומרת לו, תקשיב, זה לא זה מה שאתה עשית פה. זה לא יעזור, אני ארוג אותך. אמרנו, וכל הבעל תחזור שוב כמו שעשית. רק תפקיד הבעל, נביא חדשים ליצור, אין לי בעיה. פתאום מבין שכל מה שהוא עשה את התאום לך. זה מתסכל, ממש מתסכל. נביא שכל מהותו זה התפקיד שלו, מתברר שמראש אתה טעות. הוויכוח פה לאורך כל הדרך עם השם, אנחנו מרגישים את הוויכוח הזה. אני רוצה לך גשם, לך תן לו גשם. השם רומז לו כל הזמן, לא, זאת לא הדרך, זאת לא השיטה.
מעניין שזה קרה לאליהו דווקא, כי הוא היה נביא שהיה לו כוח כן. גדול מאוד.
השאלה שאני צריך להבין מפה, אני לא מספיק לו עכשיו, אבל טוב, נראה את פעם הבאה.
איך זה קרה לאליהו?
למה? למה אליהו טעה בזה? מה גר, באמת בא מכיוונים חיובים מאוד, הוא רוצה לעשות את זה בתשובה. יפירה למוד עבוד לבעל, הוא רוצה להראות לעם ישראל, אז הכל חיובי כאן. אז העם מראש כל שיטת העבודה לא הייתה נכונה, עם כל הרמזים וכל הביקורות של השם עליו. מה קורה כאן? הרי אליהו צועק, בשמחה, בדברך עשית את כל הדברים האלה. אז למה זה לא עובד? מה הייתה הטעות של אליהו? טוב, זה נראה פעם, בוא נסיים את זה, אבל אנחנו מריחים פה את השלב הבא. כלומר, אי אפשר להחליט את הבעל על ידי אליהו, צריך לעשות מפה חדש לגמרי, אנחנו פותחים עוד פעם תקופה חדשה לגמרי, צריך לחסל את בית אחאב ולבוא לבית יהוב, אנחנו אומרים עוד פעם לתקופה חדשה, אליהו התחלף באלישע ואחאב יוחלף בבית יהוב, אנחנו נצטרך עוד שלב שלם כדי לתקן את העם, עוד אכזבה שמחכה לנו. אמרתי לכם, כל הזמן אנחנו עוברים פה מאכזבה לאכזבה, אולי הייתה פה ציפייה, לפחות אליהו, שהנה נתקן, עם ישראל יחזור בתשובה, יגיד השם אלוהים ונאחד מחדש את ישראל ואת יהודה והכל טוב. מדבר שגם זה לא עובד, וצריכים תקופה חדשה. אתם כבר יודעים שגם היא לא תעבוד. אבל טוב, את התסכולים האלה נשאיר את הכל לפעם הבאה.